הרב בני לאו.
פרק ה', פרק מאוד מאוד ארוך, יחסית 30 פסוקים, אבל גם מורכב מכמה חלקים. החלק הראשון שלו, שהוא 7 פסוקים, זהו משל הכרם, שהוא יצירה ספרותית מהנפלאות שיצר לנו ישעיהו הנביא. יצירה שיש בה ממש משקלות ומדידות של מילים ומקצבים. צריך לקרוא את זה באופן מאוד מאוד ככה קצבי וארוך ושקט. אפשר למצוא אותו בכמה וכמה מקומות, כמובן גם באתר שלנו ב-929, את הניתוח הספרותי המלא של משל הכרם. אני רק אעיר כמה הערות על המשל הזה, ואז נגיע לחלק השני של הפרק, שזה קינותיו של ישעיהו, קינות אחרי שהוא רואה את מלכות עוזיה שהולכת אוטוטו, הולכת לרדת. השלב הזה עדיין, לטענתי, לטענת הרב יואל בן נון מורי, אנחנו עדיין נמצאים בתוך תקופתו של עוזיה, ובתוך התקופה הזאת ישעיהו פורץ באיזושהי נבואה קשה. נבואה קשה שמדברת על מה הולך להיות כשהשם ימאס בעמו. הסיפור של המשל בעצם מביא אותנו כדרכם של משלים לרצון להקשיב. אחת הבעיות הכי גדולות של נבואה זה שהנביא תמיד נראה כנתפס כאיש משוגע, כאיש שלא רוצים לגעת בו, איש משולי החברה. ואתה אומר, טוב, המשוגע הנביא, מה יש לו לדבר? נמאס לי לשמוע את הפטיש שהוא מתקה על ראשי. הדרך של הנביא לעבור מסך היא בדרך של חידות, בדרך של משלים, בדרך של סמלים. זוהי ממש פעילות נבואית שכל הנביאים התמודדו איתה כדי לצלוח את האוזניים של השומעים. הפרק הזה שלנו, בחלקו הראשון במשל הכרם, הוא דוגמה שכזאת. הניסיון לעורר לחשיבה, לחשוב מה הולך להיות כאן בעולם. ובפרק הזה הוא מדמה את הכרם של ידידו, כמובן בהתחלה זה לא הוא, מסירות אין קץ של בעל כרם לכרמו. הוא עושה עבודות שלמרות שהמילים פה הן כל כך קצובות, אנחנו רואים כמה הן מכסות בתוכם. ויעזקהו ויסקלהו ויתעהו סורק. נכון? רק שורה אחת בתוך השיר. ויעזקהו ויסקלהו ויתעהו סורק. כל מי שאי פעם נתן נטיעה בערי יהודה, בתוך הסלעים הירושלמים, יודע מה זה נקרא ויעזקהו ויסקלהו. רק העבודה הזאת שצריכה לטלטל את האדמה, לשלוף את הסלעים מתוכם, אחר כך לסכל את האבנים, אלה שלבים איזוק, לעזקהו, זאת מילה יחידאית, אבל כנראה אנחנו מכירים את זה במשנה, לעזוק תחת הזיתים, אומרת המשנה, זאת מילה שמדברת על טלטול הקרקע כדי לחלץ את הסלעים מתוכה, אחר כך סיכול האבנים, אנחנו מכירים היטב, מה עושים עם האבנים שהוצאנו מתוך האדמה, אנחנו משתמשים בהם, צריך לומר, לשימוש משני, אנחנו לוקחים אותם לבניית הגדר, אי אפשר לדבר, דמיין שיהיה כרם ואין גדר של אבנים מסביבה, כי הגדר נועדה לשמור מפני המזיקים. בדרך כלל מעל הגדר אנחנו נשים גם עוד שלב, שעוד מעט אנחנו נראה אותו, את מעל הגדר, עוד איזשהו שלב של הגנה נוספת. עוד רגע. עכשיו, אחרי שהוא גומר, הוא נוטע סורק, הוא לוקח את הזמורה הטובה ביותר, הטובה ביותר שהוא יכול לבחור, זה נקרא סורק, והוא גם כבר יודע, אם אני הכנתי טוב את האדמה, עשיתי עבודת חריש עומק, עשיתי עבודת ניקוי, עשיתי עבודה של בחירת הנטיעה, אין שום סיבה בעולם שהפרי לא יהיה פרי הילולים, ולכן אני כבר יכול להכין את המגדל לשמירה על הגפן, ואני יכול כבר אפילו לחצוב את היקב לאגירת היין, שמיד מיד, כמובן אחרי שנות העורלה, יתחילו היין יתחיל למלא את אותו יקב. הכל בתוך אותו כרם של ידידי. ואז מגיע כמובן הסיפור העצוב. נטיעת הסורק על האדמה המעולה והמעובדת, שהייתה צריכה כל כך למלא בתקווה, הולידה את האכזבה. ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. למה? מה זה? איך זה קרה? ואז שירת הכרם, שירת הדוד לכרמו, היא פתאום שיר של משפט. אני רוצה, יושב ירושלים ואיש יהודה, אני מזמין אתכם להיות השופטים ביני ובין כרמי. מה הייתי צריך לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? כלומר, הביאושים זה הריח הרע הזה שעולה כמו פגרים שעולים מתוך המקום. מה זה הדבר הזה? ואתה רואה, אני עשיתי כל שביכולתי לעשות. אני עבדתי קשה, אני התארחתי בגפן. עכשיו, ברור שהוא לא מחכה לתשובה של איש יהודה ויושב ירושלים. הוא שואל והוא מיד עונה. הנביא הרי יושב בחוג או תלמידיו או אנשים, ואז הוא עונה להם, אני השופט, אני הודיע אתכם את אשר אני עושה לכרמי. הסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס. אתם מבינים שישעיהו מדבר על מציאות הובה, הוא רואה מול העיניים את הכרמים שבשומרון, עד היום אפשר לראות שיש גדר של אבנים שמכסה ממש בין חלקות הכרם, אבל הגדר הזה היא לא מספיקה, היא מספיקה בשביל הולכי ארבע, כמו שואלים שמחבלים בכרמים, יכול להיות כל מיני מחרסמים שהולכים על ארבע ויכולים לפגוע, בשביל זה יש גדר אבנים. אבל מה נעשה נגד העיזים שעולות עם שתי רגליהם על הגדר של האבנים, ואז הן מחרסמות והורסות את הנטיעות? אנחנו יודעים שיהושע בן נון כבר קבע תקנה שלא מגדלים עיזים באזורים מיושבים בגלל הנזק שהם עושים לתוך הכרמים. אז מה עושים נגד העיזים? עושים עוד שלב בגדר, והשלב הנוסף נקראת מסוכה. המסוכה היא בדרך כלל קוצים ששמים על הגובה של האבנים, היום עושים את זה הרבה עם זכוכיות, שמים אבן ועל זה מסוכה, ואז אז העיזים לא יכולות, כלומר נזקי השיניים של העיזים לא יכולות לפגוע. אז יש לנו את שיני העיזים ויש לנו את רגלי המחרסמים, ובשפה התלמודית זה נקרא נזקי שן ורגל. והנה כאן נזקי שן ורגל, אומר לנו ישעיהו הבעל הכרם, עכשיו אומר, אני אגיד לכם מה אני עושה, הסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס. אני מתחיל מלמעלה, אני מוריד את הזכוכיות, את הקוצים, ואז היה לבאר, היה לבאר הכוונה היא כמובן, שהשיניים של העיזים הם נזקי הלבאר. אתם זוכרים ארבע אבות נזקים, שור, בור, מבעה והבאר. הבאר הזה, המבעה הזה, זה הנזקי שן שהולכים ומבערים עם השיניים שלהם, ואז אני מוריד את הגדר, אני פורץ את הגדר, כלומר שובר את האבנים, ואז יהיה למרמס, נזקי הרגל של כל הולכי ארבע, נזקי השן ורגל מתוארים פה יפה יפה בתוך הנבואה, אבל זה לא מספיק. השיטה ובטה לא יזמר ולא יעדר, אני מפסיק לטפל בכרם, אני מפקיר אותו לכל מי שיבוא, וחוץ מזה, מכיוון שפתאום בעל הכרם שולף את עצמו מתוך המחבו, פתאום בעל הכרם זה לא סתם, אלא זה ריבונו של עולם שמופקד גם על הגשמים, אז אני על האבים הצווה מאמתיר עליו מטר. זאת אומרת, קודם כל אני מפקיר אותו, ואז מכיוון שאני הידיד, אני גם ריבונו של עולם, אז לא יהיה גשם. החשיפה הזאת של בעל הכרם שאומר, אני גם השופט וגם המוציא לפועל של הגזר הדין, אני בעצם אומר ליהודה, אתם הכרם שלי. והנה הפסוק, פסוק זין, כי כרם אדוני צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקב למשפט, והנה מספח לצדקה, והנה צעקה. אתם זוכרים בפרק א', הנה זה מגיע. כל הכיבושים והביצורים של עוזיה שהפכו את יהודה לממלכה נישאה, לא שינו את התשתית העמוקה של הצדקה והמשפט בארץ. הטענה של ישעיהו שיש צרת, מדברת ללא ספק על הצרת של עוזיה. במקום המשפט יש מספח. מספח בלשון של צרת. הצעקה מגיעה במקום הצעקה, איזה קלקול. במקום שיש צעקה, זאת אומרת שיש דלים. המושג הזה של צעקת הדל מופיע כבר בספר שמות. מופיע בספר שמות שאומר השם, תיזהרו, כי השם שומע צעקות עניים. אם צעוק יצעק אליי, אומר בפרשת משפטים בספר שמות, עם הגר ועם היתום ועם האלמנה יצעקו, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. והנה כאן אומר לנו ישעיהו, תהיה צעקה, תהיה צעקה, והצעקה הזאת היא הסיבה שאני משמיד את הכרם, אני מפקיר אותו, אני משאיר אותו למרמס, אני משאיר אותו לכל מי שיבוא ויפגע בו. ואתה שואל את עצמך, לאן זה ייקח אותנו? ואז הוא מתחיל את הקינות שלו. מיד אחרי שהוא אומר, והנה צעקה, הוא פורץ בהוי. הרגע הזה של הפרק שלנו הוא רשימה שלמה של קינות שהמשפט או הפזמון החוזר זה הוי. יש לנו פסוק י' א', הוי משכימי קום, פסוק י' ח', הוי מושכי אבון, פסוק כ' א', הוי חכמים ביניהם, אחר כך כ' ב', הוי גיבורים, אנחנו הולכים מהוי להוי, יש פה רשימה של קינות ישעיהו, וכל קינה הולכת לעוד מדרגה בשפלות של יהודה, בהתנהגות של יהודה שמורידה אותנו מדחי אל דחי. הראשון זה תחושת האדנות של ירושלים, מגיעי בית בבית. מה זה בית בבית? זה שכנים שממצים את זכויות הבנייה שלהם ולא נותנים שטח ציבורי. זה נורא פשוט. אנחנו יודעים שבתקופה העתיקה, כל ההומלס, כל האנשים שלא היה להם דיור, היו מקבלים שטח בין הבתים. ממש מה שהסוגיה התלמודית אומרת, זה נהנה וזה לא חסר. אתה ממילא לא יכול לחיות על הרחוב, אז אתה מוריד מטר מפה ואתה מטר משם, ועל זה אומרים חז"ל קופים על מידת סדום. זאת אומרת, בעלי יכולת חייבים לצמצם במשהו את עצמם. וכאן אנחנו שומעים שבימי יהודה, כנראה בימי עוזיה, מגיעי בית בבית, שדה בשדה, יקריבו עד אפס מקום. אומר להם הנביא, אתם תושבו לבד בארץ. זאת אומרת, כאילו אתם חושבים הקדוש ברוך הוא איתכם, אם אין לעניים מקום, גם לא אין מקום, ואם הוא ייכנס, אז אתם תצאו. זה בעצם הקינה הראשונה. הקינה השנייה מתארת שכרות בירושלים, השכימי בבוקר שכר ירדוף. הוא מציג לפנינו את העשירים שלא רואים, לא שומעים, הם ממש נמצאים באיזשהו משתה אחד ארוך, מהשכמת בוקר ועד בוקר, רודפים ממשתה למשתה, מחגיגה לחגיגה, ופתאום הוא אומר, פתאום אתם תתעוררו מבלי דעת, הוא אומר, מבלי דעת, השאול תפאר את לואה, תבלע את כל ההדר ואת כל ההמון. כאן כמעט אין מנוס מלומר, תשימו לב לסיפור של הטייטניק. ממש אפשר להלביש את הקינה הזאת של משכימי בבוקר אל אלה שפועל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו, פתאום מבלי דעת אתם מתנגשים והכל מתנפץ, והוא חוזר אל מה שהוא אוהב להגיד, וישח אדם וישפל איש, ויגבע אדוני צבאות במשפט, ואל הקדוש נקדש בצדקה. אנחנו אומרים את המילים האלה בראש השנה, כשאנחנו רוצים להגיד השם, בראש השנה אנחנו ממליכים אותך למלך על הארץ. אז אנחנו שולפים את המשפט הזה מתוך ישעיהו, ואומרים, אתה השם, אתה תהיה המלך. אבל אנחנו אמורים בו זמנית, גם אנחנו רוצים לבנות מדינה, מדינה שמודעת שהאדם הוא לא הכל. ככה ישעיהו ממשיך את הקינות שלו, הקינה השלישית, מושכי יעבון בחבל השב. כאן הוא ממש מדבר על העיוורון, העיוורון שאנשים אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור, אור לחושך. יש פה בלבול שלם, איך שאדם מפתה את עצמו לספר לעצמו סיפור. סיפור של חושך הוא הופך לאור. אנחנו יודעים שזה במובנים שלנו מדברים על קונספירציות, על אנשים שנכנסים לתוך סיפור. ואז יש את הסיפור הרביעי, הקינה הרביעית, האויב יגיע לארץ. צריך להגיד פה מילה על המבנה, יאיר זקוביץ' הקדיש בשנות ה-70 דוקטורט, שהוא כתב על מושג שלושה וארבעה במבנה המקראי. אומר יאיר זקוביץ' בדוקטורט שלו, שהדגם שלושה וארבעה זה דגם שחוזר עשרות פעמים בתוך התנ"ך כולו, שאומר אנחנו עוברים מאחד לשתיים לשלוש, אבל מספר ארבע זה מפנה. הטוויסט בעלילה קורה במספר ארבע. כאילו הסופרים אחד, שתיים, שלוש, סיים, 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 הכל אותו דבר, ובמספר ארבע מגיע הדבר הגדול. אז כמובן כל אחד זוכר על שלושה ועל ארבעה של עמוס, על שלושה פשעי, אבל גם כאן אתם רואים הוי, 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 וההוי הרביעי זה חדש. השלושה הראשונים של ההוי דיברו על קלקולי ירושלים, למה ירושלים נרדמה, למה ירושלים משכתה, למה ירושלים הופכת את עצמה למקום של שיכרון של כוח, ועכשיו מגיע ההוי הרביעי. וההוי הרביעי הוא דרמטי, הוא שינוי גדול. פתאום אנחנו שומעים, ההוי הזה מביא את הגוי ממרחק. גוי יגיע ויחשיך את הארץ. נשא נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. והוא מתאר את הגוי הזה, הוא לא קורא לו בשם, אנחנו עוד לא יודעים שזה אשור, אבל אנחנו שומעים אותו, אין עייף. אין כושל בו, לא ינום ולא ישן. מי שקורא את הפסוקים האלה כאן אצלנו בפרק כ"ו עד למד, אתה עומד ואומר, וואו, בלי להגיד את שם אשור, הוא רואה צבא ענק, הוא רואה צבא מסודר, הוא אפילו מדמה את הצבא הזה, לא נעים להגיד, הוא מדמה אותו לאלוהים, הנה לא ינום ולא ישן, לא נפתח אזור חלציו, לא ניתק שרוך רגליו, חיציו שנונים, קשתותיו דרוכות, הכל מוכן, צבא מדהים, כך הוא מתאר בסוף, רק בפרק י' הוא יוציא את השם מפיו, והוא יגיד אשור, שבט אפי. הנבואה הזאת בפרק ה', ראשיתה משל הכרם, מסתיימת בעלייה של צבא מצחצח חרבות מן הצפון, זה ממש התמונה המלאה. זאת התמונה שאיתה ישעיהו בעצם רוצה להיפרד מהמלכות הנשגבת של עוזיה, ולהגיד לנו, החושך יכסה את הארץ. זאת נבואה מלאת פחד. זו נבואה שרואה בקינות איך שירושלים הישנה מפסידה את עולמה.